שלום שלום, ברוכים לפודקאסט, ברוכים הבאים לפודקאסט נוסף של הכדור הכתום. הפעם יש לנו פרק מיוחד עם סגי רפאל. שלום סגי.
שלום אורן, מה שלומך?
טוב מאוד. וגל לנץ, לנץ, נכון?
נכון, מה העניינים?
בסדר גמור. אז סגי, לך יש חשיבות מכרעת בפודקאסט הזה, אז אני קודם אתחיל עם גל ואני אציג אותו. גל, למי שיודע ולמי שלא יודע, הוא מהכותבים הראשונים של הכדור הכתום, או כמו שהוא אמר, לפני שבכלל ידעו מה זה. וגל, מה שלומך הערב, ואיך אתה מרגיש עם ה... איך שהצגתי אותך?
קודם כל, תודה על ההזמנה. כבר אני חושב, כבר כמה שנים שסגי מנסה שאני אגיע איתו לכל מיני צילומים על הווריורס בערוץ הספורט, אבל בזכות הקורונה אני יכול להצטרף גם עם רמת העצלנות שלי שלא דורש ממני לצאת מהבית, אז אני חושב שזו הזדמנות נפלאה סוף סוף להקליט עם סגי ביחד משהו על הווריורס, כי בזמנו אני חייבתי שאנחנו שני האוהדים היחידים של הקבוצה בישראל, הוא היה הראשון שהכרתי מחוץ למשפחה שלי, ובאמת אז כשסגי פתח את הכדור הכתום, אמנם לא במשרה מלאה, אבל התחלתי לכתוב טור שבועי בימים המאוד ראשונים של האתר, אבל מאז עיסוקים אחרים...
אפילו הצבתי לך לוגו, אני זוכר.
רגע, סגי, איך זה היה לערוך את גל? איך גל... שגיאות חטיב, זה ניסוח, משהו? תן לנו
לא, תשמע, גל, אני חושב שהוא לא אמר, קודם כל, אמרת שאתה אוהד ווריורס, אתה גם גרת בארצות הברית?
כן, אני עכשיו חזרתי באמת, 5 שנים האחרונות גרתי בקליפורניה.
כל השנות עשי גרת בארצות הברית, רק עזבת, תראה מה קרה.
לצורך העניין, אני הגעתי לארצות הברית, זה היה בפלי אוף של, בדיוק טסתי יום אחרי שהודחנו בסיבוב השני על ידי הקליפרס, ואז כל התקופה שלי בארצות הברית, הווריורס הגיעו לגמר כל שנה, וחזרתי לארץ, כנראה שלקחתי את המוג'ו איתי.
מדהים, מדהים. אני אוהב את זה שאנחנו יורדים מהפסים עוד לפני שעלינו מהם, עליהם. אולי זה, אולי אני אחטוף מכם את זה ונעשה רגע השבוע. גם בתקופות שכונות שכאלה, תקופות קורונה, חשוב לעשות רגע שבוע. אז... סגי, אני אתן לך את הכבוד הפעם, מה רגע השבוע שלך?
אז רגע השבוע שלי זה לראות את איתן שטראוס מנסה לייצר מומנטום לספר שלו שעומד לצאת בדיוק כשהליגה מושבתת. באמת שאין פה שמחה להעיד, אני פגשתי את שטראוס פעמיים, הוא יהודי חם עם כשמאלני ושונא ישראל, אבל זאת אומרת, אני פשוט יודע מה, זאת אומרת, אני ניסיתי, מה שנקרא, להרים את הספר שלי אחרי שהווריורס כבר ירדו מגדולתם, אז הוא לא רק שהם ירדו מגדולתם, גם אין כדורסל בכלל, אין NBA, והוא מנסה כאילו לייצר לעצמו מומנטום עם שחרור של כל מיני סקופים או חצי סקופים ש... השבוע זה היה הטרייד על קריס פול שהוא טען שכבר שהווריורס רצו לעשות, שהם רצו לשלוח את קריס פול וסליחה את קרי וקליי בשביל קריס פול ב-2011. אני זוכר באמת שהווריורס היו מאוד מעוניינים בקריס פול והוא לא היה מעוניין. אני לא חושב שזה הגיע למצב שהווריורס בכלל ידיינו, היו צריכים להידיין על זה, כי פשוט נראה לי שקריס פול הרג את זה מיד, זהו, אבל...
אתה משהו נואש בעצם.
כן, אבל שטראוס, תראה, זה מתוך הספר, אבל שטראוס באמת מנסה להרים לעצמו את העניין בספר.
אנחנו באמת יכולים להתחבר לתחושות, בטח אתה, לצורך הזה. מה, גל, מה רגע השבוע שלך?
האמת היא שאצלנו באמת היה שבוע מרגש, כי החלטנו שאפשר לקחת את הכלבה לטיולים בחורשה ליד הבית, ולא רק להסתובב ברחוב שלנו הלוך וחזור. אז התחלנו לטייל ביער.
מה זה, ממד חדש שנפתח עבורכם?
זה ממש עשה לי את השבוע, אני רואה טבע עכשיו פעמיים ביום. לא קשור בכלל לכדורסל, אבל אין כדורסל.
לא, זה בזמנים כאלה, אני אפילו... לא מצליח לשמוע, אפילו טיפה ציניות בקולך, אני איתך לגמרי.
אורן, אבל אתה גר באמצע המדבר, כאילו...
כן, אני, בחוץ שלי נראה אותו דבר לכל כיוון שאני מסתכל, אין חורשות, אבל כאילו בערבה הדרומית, וברשותכם, רגע השבוע שלי, אני יודע שזה כבר נשחק ויצא מכל החורים, אבל הסדרה החדשה של ESPN באמת עשתה לי את השבוע, Last Dance של, של ESPN שמסכמת את, את השנה האחרונה, וגם קצת לפני של שיקגו בולס, של עונה 97-98, השנה האחרונה של ג'ורדן, בקבוצה, זה באמת חוויה צפייה מדהימה, באמת לא צריך להיכנס לזה כי אי אפשר שלא לשמוע על זה בכל אוטלט אפשרי, אבל כששואלים אותי מה רגע השבוע שלי, זה לגמרי זה.
אין ספק שזאת סדרה מדהימה, ישבתי לראות עם אשתי ואפילו יש לי סובלנות לענות על כל השאלות שלה של מי זה ומה הוא קשור ותזכיר לי מי זה
תשמע, עוד פעם. תשמע, גם אשתי יושבת לראות איתי ואני חייב להגיד שהם עשו עבודה ממש ממש טובה בלהכין את, את רוב פרטי הידע שאתה צריך. באינטרו, לפרק הראשון, ואשתי ממש נכנסה לזה. היא לא מכירה אף אחד מהדמויות הפועלות, אבל מבחינתה זה סדרת מתח.
ברור, מי שהיה שם, זה סוג של נוסטלגיה ועניין, אבל מי שלא ראה, מי שלא, אז זה גם בהחלט תופס אותו, וזה לטובתם. מה שכן, בא לי כבר להקים מרוב שקוראים על זה ושומעים על זה בכל מקום.
אני אף פעם לא הרגשתי שאני חייב לקרוא ולשמוע, כאילו אם משהו לאוס מבחינת תקשורת, אני לא חייב כאילו לפתוח את הלינק, אז בעיניי כאילו אם הסדרה טובה אז אני מבסוט, אבל אני מבין כאילו למה זה ככה, כי זה באמת זה, אבל אני רק אגיד שהבמאי עושה פודקאסט אחרי כל פרק עם ג'לן וג'קובי, ג'לן רוס ודיוויד ג'קובי, ושם הוא באמת מדבר על האתגר הזה של לתת את הפרטים למי שלא מכיר, אבל להישאר כאילו רלוונטי גם למי שהדברים האלה ממש זורמים לו בדם, וברור שהפרקים הראשונים יהיו קצת יותר נוטים לצד אחד מאשר לצד השני, כי באמת צריך לחבר את כל כמה שיותר קהל בשביל הדבר הזה. אבל באמת זה יותר ממה שחשבתי שנדבר על זה, ואפשר באמת להיכנס לסיבה שלשמה התכנסנו כאן היום, אני ושני אוהדים שרופים של הווריורס, בחרנו לעשות, סגי, אפשר לקרוא לזה מין פיילוט כזה?
סוג של פייל. בוא נגיד שאם יהיה ביקוש, אנחנו נמשיך לקבוצות אחרות, קבוצות גדולות אחרות.
הנה, זאת דרך מספיק לא מחייבת בשבילנו להתקדם, אני מרגיש בנוח. אז המטרה היא לדבר על השושלת של הווריורס, באמת על השנים הבאמת גדולות שהיו לה, ממש כמובן עד השנה האחרונה. במקרה יש לנו פה את כותב הספר ספלאש, שיעזור לנו לנתב... לנווט את דרכנו בציר הזמן. יש לנו, אני בחר, כאילו, בחרנו לנו כמה נקודות מרכזיות, שדרכן אני מקווה שנטייל ונוכל לדבר על הנתיבים שנלקחו, על הסיבות להצלחה, סיבות לכישלונות מסוימים, ואולי אם יהיה לנו זמן בסוף, אז גם ניגע בכמה דברים שהיו אמורים לקרות, שלא קרו, שאיתן שרווד שטראוס אומר שקרו, וכן הלאה. מקובל עליכם, חברים?
יאללה, בוא נתחיל.
מה כיף?
אוקיי. אז בחרנו להתחיל ביוני 2009, הבחירה השביעית של הווריורס, סטפן קרי. גם כאן יש היה ולא היה מאוד מאוד מעניין. אפשר להגיד שכאן באמת נדלק הניצוץ, סגי.
תראה, אני מודה שאני לא הערכתי את קרי, אני לא חושב שמישהו חשב שהוא מסוגל להגיע למה שהוא הגיע, אני שמחתי שהוא הגיע לקבוצה, אבל לא בניתי עליו כאיזשהו שחקן שיוביל את המועדון לשלוש אליפויות. אתה יודע, מדברים הרבה על מינסוטה שדילגו עליו, אבל שוכחים קצת את וושינגטון שהיה להם את הבחירה החמישית בדראפט ומכרו אותה בשביל... שנה אחת של מייק מילר ועוד רנדי קוי, תוך כדי שהם אומרים שאין שחקן מספיק משמעותי בדראפט הזה שהבחירה שווה לשמור עליו. זהו.
כן. אני חושב שעם מינסוטה זה פשוט, זה היה כל כך בוטה, שני הרכזים שהם לקחו לפניו, זה היה יותר מדי בפרצוף שלנו בשביל, כאילו, אם זה ההיגיון המנחה אתכם, אז קחו את קרי. כאילו, אני מסכים שגם וושינגטון יכולה לחוס על עצמה, ובכלל זה הדראפט מאוד מאוד טוב מבחינת הסטאר פאוור שלו, ככה שקל היה להתבלבל, זה גם היה תקופה אחרת, זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא ראה את זה במקרי, ואפשר באמת ללכת עד לציטוט המפורסם של אבא שלו, שמישהו אמר לו, הבן שלך יהיה ממש טוב, נכון? ודל, שחקן עבר בעצמו, אמר, כן, אולי באירופה, נכון? אני מקווה שאני מתרגם את זה, נכון? גל, מה אתה חשבת על הבחירה בקרי, כשהיא קרתה, אם אתה מצליח לזכור?
בזמן אמת אני לא חושב שיש לי הרבה מה להרחיק, אני לא עוקב פשוט אחרי כדורסל מכללות יותר מדי, זאת אומרת הדיווחים שלי זה מלקרוא כל מיני, אתה יודע, reviews על draft prospects וכאלה, אבל אני חייב להגיד שבניגוד למה שסגי אומר, איפשהו בחצי השני של העונת רוקי של סטף, כבר הייתה תחושה שזה משהו אחר.
כן.
זה עדיין לא התפוצץ ברמה בנשיונל מדיה, או בטח לא בקהל שלא עקב, הווריורס עדיין היו קבוצה אלמונית שלא יותר מדי אנשים ראו אותם משחקים.
קבוצה רעה קוראים לזה. קבוצה רעה.
אבל אני חושב שראיתי בעונות האלה שכבר התחלתי לראות את כל המשחקים בעונה, שכבר אפשר לעשות סטרימינג של משחקים, ו... השתחרר אצלו משהו שם, באזור פגרת האולסטאר של העונה הזאת, שהיה ברור לכל מי שעוקב, שזה לא, שיש פה כוכב. אף אחד לא חשב אולי שהוא הולך להיות הרכז הכי טוב בליגה עוד 5 שנים, אבל בהחלט הייתה המון 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 תקווה שסוף סוף הגיע מישהו. אבל במאמר מוסגר צריך לציין שאני חשבתי את המחשבה הזאת כל כך הרבה פעמים ב-20 שנים שקדמו לזה, שהנה הגיע השחקן שהולך סוף סוף להפוך את הקבוצה.
יש, טוד פולר.
מרק פרייס. יש, אדון אבוי. מרק פרייס הגיע, ומוקי בליילוק. וכאילו, בסדר.
שומעים את הכאב.
אני לא אובייקטיבי כמו שסגי, אני חושב, עדכן אותך מראש.
שומעים את הכאב בקול שלכם, ואני אוסיף את הדעה שלי על עונת הרוקי של סטף, שבאמת, באמת הוא התחיל לתפוס תאוצה, אבל עם דון נלסון והקבוצות של דון נלסון, וכמו שאתם אומרים, כמה שגולדן סטייט הייתה רעה, עד אותו רגע, בתקופה כל כך כאילו ארוכה, אז היה משהו שהיה קצת מלחיץ להתחייב לטייק חיובי על סטף קרי, כאילו, היה קל לראות איך השיטות המוזרות של נלסון בעצם מפיקות את המרב משחקנים שבסיטואציות אחרות לא היו כל כך טובים, ואז אם מחברים את זה לכל ההפסדים, הייתה תחושה של אולי empty stats, ואולי גם הנוכחות של מונטה אליס, ובכלל חוסר התפקוד הכללי של הסגל והקבוצה. אני לא מיהרתי, בעיקר נהניתי לראות את קרי ואת הסרטוני הילייט שלו מיונת הרוקי, זה מה שאני זוכר, ואמרתי, אוקיי, הוא יכול לשחק, כאילו, הוא יכול להיות חלק מהליגה הזאת, הוא יכול להיות אפילו רכז פותח, הרבה מעבר לזה, ממש לא מיהרתי להסיק.
אני חושב שרק משהו אחד שאפשר ללמוד מהדראפט הזה, זה כמה כוח יש לניקס, זאת אנשים מזלזלים, זה אחד המועדונים הכי מושפלים בליגה, אבל... כבר אז סטף כרוקי רצה להגיע לשחק את עונת הרוקי שלו במדיסון סקוויר גארדן, וזה מה שהוא והסוכן שלו ניסו לעשות, הם ניסו למנוע מקבוצות לבחור בו, הם לא היו מוכנים שיראו אותו, הווריורס זרקו עליהם ובחרו אותו, אבל סטף רצה להגיע, ואתה שומע את זה גם היום מרוקיז אחרים, שמעוניינים להגיע למדיסון סקוויר גארדן, כי זה במה גדולה וזה מועדון שהוא, למרות שהוא לא מצליח, הוא מועדון גדול.
אני חושב שאתה נותן יותר מדי קרדיט לניקס ופחות מדי קרדיט לניו יורק. צעירים רוצים להגיע למנהטן, הם רוצים להגיע לניו יורק סיטי, הם רוצים את הקהל, את החשיפה, את המוזיקה.
יש הבדל, הם משחקים במרכז מנהטן, אין לך מה...
זה קרדיט למועדון, זה קרדיט לעיר שהם נמצאים בו, וכברירת מחדל, הם פשוט השוק הכי גדול שיש בעולם.
כן, וגם אנחנו, באמת, כמו שאתה אומר, סגיה, לא נדיר.
הוא קטן קצת בשבועות האחרונים.
כן. רואים רואים הרבה פעמים את הריקוד הזה בין שחקנים לפני שהם נבחרים בדרפט, אני לא אבוא לפה, אני לא אשלח לכם את התיק הרפואי, אני לא אבוא לרעיונות, אני לא אבוא לזה, ואז נוצר מצב שסטף קרי, שהוא שחקן שאמר לגולדן סטייט, אל תבחרו אותי, הוא עכשיו נהיה מן טים דנקן של סן פרנסיסקו, והפרצוף של הקבוצה, אתה כבר יודע שיהיה לו, שיתלו את הגופייה שלו בזה וכל זה, אבל ערב הדרפט זה תמיד ערב משונה, בגלל המשחקים האלה, בגלל הדברים האלה, וזה כן חשוב לזכור, סטף קרי אמר, אל תקחו אותי, אנחנו זוכרים את זה בבירור. עוד משהו שכמעט היה, זה טרייד על סטודמאר, נכון?
לפי השמועות היה משהו עם פיניקס, היה איזשהו סיכום עם פיניקס, והווריורס החליטו לא להוציא אותו לפועל, אולי כי הם לא חשבו שקרי יהיה שם, או שהוא יהיה מוכן לבוא, אבל מרגע שהוא הגיע, אני חושב שהם די מהר התחרטו על הסיכום, ובעצם לא הוציאו את הטרייד לפועל.
כן. אני חושב שרגע מכריע, אם קרי כמובן היה החתימה על החוזה, אחרי שנגמר לו חוזה הרוקי, זאת אומרת, היה הרכה שהוא עשה, ואנחנו עוד נגיע אליה, אבל עכשיו לפני זה אני רוצה להתעכב על עוד נקודה שהיא כמובן מאוד מאוד מרכזית, וזה בעלי הקבוצה. ביולי 2010, הקבוצה נמכרה לג'ו לייקוב ופיטר גובר, נכון?
כן.
זה השם. ובעבור סכום של 450 מיליון דולר, למי שסופר, רוצה לדעת אם הוא במקרה יכל להתגנב למחירה הזאת.
וכל אמרתי מקפלייז שנמצאים שם.
בדיוק, אז...
סליחה ש-90% מהמאזינים שלנו לא יבינו.
כן, אבל זה מה שהופך אותה לאיכותית, זה ה-10%. אז באמת ג'ו לייקוב מגיע לקבוצה, אנחנו זוכרים את ג'ו לייקוב כמובן, בריאיון שהוא נתן לטיימס.
שנייה, רגע, אבל רגע לפני, גל, אתה היית בסן פרנסיסקו בעונת הרוקי של קרי, נכון?
אני, כן, אני אפילו זכיתי לפגוש את סטף ו... לתת לו מין חיבוק ישראלי כזה ולהצטלם איתו בבקסטייג' אחרי המשחק.
גם מונטה אליס
בתמונה,
אל תספר חצי, גם מונטה אליס בתמונה.
יש לי תמונה נפרדת, יש לי, הם עדיין באלבום ירח דבש שלנו.
אז לא היית צריך לגזור את מונטה אליס החוץ, אז זה טוב.
לא, הוא בעמוד אחר, אף אחד שרואה את התמונה הזאת לא מניח שהוא שחקן כדורסל, כי הוא גם בשום צורה לא נראה כמו ספורטאי.
או מתנהג כמו אחד.
באותו זמן עוד לא ידענו את זה, אבל כן.
יפה,
אפילו יצא לי לבוא למשחק של הווריורס נגד הלייקרס, שנגמר בהחטאה של סטף עם הבאזר לשלשת ניצחון. היה באמת משחק שיחסית לעונה הזאת, בתקופה היא זה נחשב ניצחון, שהגענו קרוב נגד קבוצה טובה, כי עודי ווריורס החשבנו את זה כיום מוצלח בעבודה. זכינו לראות להיות במתח במשך 48 דקות, זה היה הישג.
רגע השבוע
שלהם. אבל אני כבר לא זוכר מה הייתה השאלה.
אז זאת לא הייתה שהסגי הרים לך לספר לנו על התמונות עם קרי ואליס, וקצת עשית אותנו מהנושא שאני רציתי להגיע אליו, שמכירת הקבוצה. אז סגי, אני הולך להכריח אותך לקחת חלק בנושא הזה, כשאני אזכיר את ה... את הדרך שבה לייקוב הוצג לקהל, והדרך הטראומטית הזאת זה, נכון? לא, אנחנו מדברים על ערב טראומטי, נכון? אפשר לקרוא לזה ככה?
לא, הערב הטראומטי הגיע בשלב מאוחר יותר, בטרייד כשתלו את הגופייה של קריס מלין.
אוקיי, אני מערבב פה את
ה... בערב הראשון של העונה בעצם מציגים את לייקוב לקהל ולאוהדים אחרי שאישרו את העסקה.
איזה שנה אנחנו מדברים? 2011?
2010. תחילת עונת 2010-2011. ושם הוא בעצם עומד במרכז המגרש ומצביע על דגל האליפות ואומר שזה דגל בודד שם למעלה, הגיע הזמן שנביא עוד אחד, ואף אחד לא מייחס לזה חשיבות. קצת לפני זה פרוחורוב גם כן נכנס ל-NBA כבעלים, והוא הבטיח חליפות תוך 5 שנים, ולא שוכחים לו את זה. אבל הלייקוב באמת לא, זאת אומרת, אף אחד לא שם לב להצהרה שלו, כי זה היה הווריורס.
ובכלל שמענו, כמו שאתה אומר, עם פרוחורוב, אבל זה באמת איזשהו מוטיב חוזר, שאנחנו רואים שבעלים נכנסים, כאילו בעלים חדשים נכנסים, וחושבים שהם ייקחו את כל ההצלחה שלהם מעולם העסקים, ופשוט יצליחו עכשיו ב-NBA, ואז זה חוזר אליהם בבומרנג, בגלל שהחוקים הם לגמרי אחרים, והמטרות הם לגמרי אחרות, והפתרונות שפעם עבדו להם בעולם העסקי, פתאום מתגלים כלא אפקטיביים, ראינו את הסיפור הזה הולך
וחוזר. אני חושב שאתה מנתח את זה לא נכון. אתה צריך להבדיל בין ג'ו לייקוב לבעלים אחרים, כי בעלים אחרים...
זה מה שבאתי לעשות, כאילו אני אומר, יש לנו את השטנץ הקבוע הזה,
ולייקוב
באמת עשה משהו אחר.
שנייה, אז אני אסביר למה אני מתכוון, כי כשאתה מדבר על בעלים אחרים, לרוב זה אנשי עסקים שהם מאוד מאוד מצליחים, או שהם הרימו עסק לבד, או שהם קנו ובנו וכל מיני כאלה, אבל הם קונים את הקבוצות בתור תעצוע, אוקיי? ג'ו לייקוב, העבודה שלו, זה לקחת חברות קטנות ולהפוך אותן להיות חברות גדולות. אוקיי? זה מה שהוא עושה בקרן ההשקעות שהוא עובד בה, והוא עשה את זה בהצלחה עם לא מעט חברות, אני כרגע לא זוכר בספר, פירטתי שמות, וזה לא שהבעלים לא יודעים להעביר, הם לא עושים את זה במציאות, הם לא יודעים לעשות, זאת אומרת, זה לא העבודה שלהם. פה זה העבודה שלו, והוא לקח את זה מהעולם העסקי, והביא את זה לעולם הכדורסל.
אני מאוד מאוד אוהב את ההבחנה הזאת, ומסכים איתה כמובן, אחרי ש...
עכשיו, אתה רואה את זה מהרגע הראשון, אתה רואה את זה במשקיעים שהוא הביא איתו, הוא הביא את פיטר גובר כדי להיות אחראי על הבידור, הבן אדם הוא המנכ״ל של מנדלי אנטרטיימנט, חברת סרטים, זאת אומרת, כל הבעלים שהוא הביא, כל האנשים שקנו, שהשקיעו כסף בקבוצה, היו אנשים שהיה להם משהו לתרום מעבר לכסף שלהם.
גל, אתה שם בתקופה הזאת? אתה הולך למשחקים? היית במעבר?
לא, אני הייתי...
ב-2009 הוא היה בירח דבש, בארצות הברית הוא עבר ב-2014.
הייתי שם בביקור באותה תקופה, עברתי לשם בדיוק בשנים שהם התחילו כבר להתפוצץ. השנה הראשונה, העונה המלאה הראשונה שהייתי, זה העונה של האליפות הראשונה.
הבנתי.
אבל אני רוצה רגע, בקשר למה שסגי אמר עכשיו לגבי ג'ו לייקוב, ואני חושב שאחד הדברים הכי חשובים בעיניי, שאתה מסתכל בכלל על איך בונים קבוצה מצליחה, הוא שהבעלים ירצה להיות הכי טוב. זאת אומרת, שהבעלים ירצה שהקבוצה שלו תהיה דיינסטי.
כן, זה בעצם.
וזה פרט שכמעט, שדה, הוא קצת נזנח, אבל רוב הבעלים לא מעוניינים בזה.
אין להם אינטרס
להשקיע את המשאבים והזמן שדרושים, ולפתוח את הכיס בצורה שדרושה כדי לבנות אימפריה.
אתה חושב שרוברט פארבר...
ומצחיק להם שכיף להם
אני לא מסכים איתך. אתה חושב שרוברט סארבר, כשהוא שם לריין מדונה, הוא עז במשרד, הוא לא רוצה שהוא יהפוך את הקבוצה שלו לשושלת?
אני לא אומר שאף בעלים אחר לא רוצה, אבל יש המון 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 בעלים ב-NBA שאין להם שאיפות שהקבוצה שלהם תהיה הקבוצה הכי טובה. אתה רואה את זה, אתה ראית את זה גם עם כהן לפני שהגיע לייקוב, הוא לא ניסה להפוך את הווריורס לאימפריה, הוא לא יהיה מעוניין לפתוח את הכיס שלו יותר מדי, השאיפות שלו היו שאיפות שהתייחסו לזה כאל עסק מסחרי וכמה כסף הוא יכול להרוויח מהם, או לחילופין כמו שאמרת בעלים שמתייחסים לזה כאל צעצוע ובאים להתחכך עם אנשים מפורסמים במגרש ולהראות כמה כסף יש להם, ואין להם את הדרייב הזה להיות הכי טוב, הרצון להיות הכי טוב בכלל לא קיים ברוב הקבוצות.
לא, תשמע, אני חושב שאף אחד לא קונה את הקבוצה שלו בשביל שהקבוצה תהיה קבוצה מפסידה, אבל אתה כן צריך לשים, להבדיל נניח בין כהן, שהוא לא מעשירי אמריקה, הוא קנה את הקבוצה בשנות ה-90 בסכום כסף גדול דאז, אבל הוא לא אחד שהיה לו, זאת אומרת הוא לא פול אלן, למשל שיש לו כסף מיותר זה, ואין לו בעיה להשקיע עוד ועוד כסף בבלייזרס, לכהן לא היה, ולכן גם הוא רצה שורת רווח חיובית בסוף השנה, הוא לא רצה להפסיד כסף על המועדון, וזה מה שנקרא התקמצן. עכשיו הוא גם לא ידע לנהל, שזה בעיה אחרת, ולכן הוא גם ניהל את המועדון בצורה מזעזעת.
כן, אני גם חושב שהבעלים, זאת אומרת, אני מסכים עם גל ברמה מסוימת, אבל אני חושב שאני יותר נוטה לגישה של סגים, הם רוצים לנצח, הם רוצים להיות טובים, הם רוצים שיואבו אותם כבעלים של קבוצה מצליחה, שזה משהו שהם לא מקבלים כשהקבוצה מפסידה, הם רוצים את הדברים האלה עד שהם רואים מה זה אומר, כאילו מה צריך להקריב בשביל להגיע למקומות האלה, בזמן שאולי לייקוב היה יותר ברור מראש איזה סוג של הקרבות צריך לעשות, ומה הדרך הנכונה.
תשמע, לייקוב הגיע עם איזושהי
קורא. וגם הרבה מזל, כן?
לייקוב הגיע עם איזושהי תורה של מה הוא צריך לעשות, כי הוא יודע, הוא עשה את זה כבר כל כך הרבה פעמים, להבדיל, רוב הבעלים האחרים זה אנשים שהצליחו פעם אחת בחיים, הצליחו בצורה פנומנלית.
כן? או ירשו את זה מאבא שלהם שהצליח בצורה פנומנלית.
נכון, מייקל ג'ורדן, אתה לא יכול, ההצלחה שלו היא מדהימה, אבל הוא לא מצליח לשחזר אותה, זאת אומרת, אין לו איזשהו בלופרינט שאומר איך להצליח. וג'ו לייקוב הגיע עם הבלופרינט הזה בצורה מסוימת. עכשיו, אני מניח שהרבה שישמעו את זה והרבה שגם קראו את הספר יגידו שטויות, זה קרה במקרה. וזה אותם אנשים שכשמסתכלים על למה סקרמנטו לא מצליחה או למה פיניקס לא מצליחה, הם לא אומרים זה קרה במקרה, הם אומרים שזה הניהול. אז גם הצלחות צריכים לייחס לניהול. בסופו של דבר.
בכל דבר בחיים, אגב, שני הצדדים צודקים, כן? הכל קורה במקרה.
ברור, בלי מזל אתה לא מצליח.
הכל יש מזל, אבל ג'ו לייקוב הוא לא עילוי בניהול מעל כל בעלים אחר ב-NBA, ולכן הוא יצר אימפריה, כן? יש פה וריאנס, כמו בכל דבר יש פה וריאנס. ואני חושב שהפואנטה שלי הייתה, שכמו, נכון, גם כל שחקן NBA שעולה למגרש רוצה לנצח. כולם, אבל כמה באמת רוצים להיות הכי טובים?
לא כולם.
וזה משהו שמבדיל את הטובים בדיוק כמו הבעלים, גם לא כולם באמת מעניין אותם, ומעטים באמת באמת רוצים להיות הכי טובים. הדרייב הזה להיות הכי טוב, שיש אותו למגה סטארס ולג'ו לייקוב, אני חושב שזה דרייב שהוא מאוד דומה במה מייצר ווינר לצורך העניין, או איך אתה נהיה הכי גדול שיש.
בסדר, אבל כשאתה לוקח את לייקוב, ואתה מביא, זאת אומרת, אתה רואה דוגמאות בעבר, שהוא לקח חברות קטנות, והפך אותם לאימפריות, ועכשיו הוא עשה אותו דבר עם הווריורס, אז אתה לא יכול להגיד, זה במקרה ושם הוא יודע מה הוא עושה, זאת אומרת, אתה לא יכול להבדיל בין המקרה.
לא, אנחנו עדיין, על איזושהי סקאלה פה, זה לא בינארי, אנחנו מבינים את זה.
ברור שהיה לו מזל, בלי מזל אתה לא מגיע לכאלה דברים, אבל...
אז אנחנו בהסכמה שדברים היו צריכים לקרות, דברים היו צריכים לקרות בצורה מסוימת כדי, כאילו, ליפול בצורה מסוימת, ואתה כמובן מתאר את זה, סגי, בספר שלך בצורה ממש מפורטת, אבל מישהו צריך להיות שם כדי לאסוף את הז'יטונים שהם נופלים אצלך, ואני חושב שאני מסכים במובן הזה שלייקו באמת עשה את כל מה שהוא יכול כדי לשים את עצמו בסיטואציות שבהן יהיה לו מזל, ויהיה לו סיכוי בעצם להיות חלק משושלת. אנחנו כמובן זוכרים את לרעה את הרעיון שהוא נתן שאחרי אליפות או שתיים, שהוא אמר שאנחנו שנות אור מעל הליגה, ואיך שזה נתפס.
ב-2016 זה היה כשהם היו הקבוצה הכי טובה בליגה אחרי אליפות.
וכמובן שהוא, אם אנחנו רוצים, אם יש קרמה בעולם, אז אפשר להגיד גם שהוא נהנש על החטא הזה. אבל
תשמע, אני לא חושב
שלא. אפשר לקחת ממנו את מה שהוא עשה, זה הכוונה שלי, הייתי רוצה...
תשמע, מה שעולה צריך לרדת, בסופו של דבר. לא משנה כמה אתה מנהל טוב, בטח ב-NBA שאתה לא יכול להתחזק עד אין סוף. באיזשהו שלב אתה טיפול.
כן, אבל זו כן הייתה עונה שהם ניצחו ב-73 משחקים, זאת אומרת, הם לא ירדו, זאת אומרת, זו לא הייתה ירידה. נכון? זאת אומרת, זה היה אפסל. נכון. אוקיי, בסדר. אני חושב שלייקוב הוא דמות מרתקת, וגובר שהוא גם ככה מאחורי הקלעים, וכל פיסת אינפורמציה חדשה שאני לומד עליו ממש מפתיעה אותי, אבל כן אני חושב שכדאי שנתקדם בציר הזמן שיצרנו פה, ולרגע המכונן הבא, שבעיניי וגם בעיניך סגי, הוא הטרייד של מונטי אליס בשביל אנדרו בוגוט, שהתקבל בבוזים
צורים. מה שהגיע באחריו, אבל אני חושב שגם, ופה לא נותנים מספיק קרדיט, לייקו בבית, וזה קשה להתייחס לזה כרגע מכונן, אבל לייקו בבית ג'רי ווסט, שיש לו יד, יש לו קול מאוד מאוד חזק בבנייה של הווריורס, למרות שהוא מאוד מאוד משתדל להישאר מאחורי הקלעים.
כן, ג'רי ווסט ממש לא אוהב את הקרדיט שמגיע לו כל הזמן. נכון? אפשר להגיד משהו כזה. אבל, ובאמת אנחנו נראה אותו, את הנוכחות שלו משפיעה על הרבה מהצמתים המרכזיים, ואם נגיע אולי לטרייד על קווין לאב שלו היה למשל, או הבחירה עצמה בקליי תומפסון, שהוא לגמרי היה חלק מרכזי בה בבחירה 11, באותו דראפט, אבל לפני שקליי תומפסון יכול להיות קליי תומפסון, צריך להיפטר ממונטי אליס, שהוא אחד, כאילו אפשר לצחוק ולהגיד כל מה שאנחנו אומרים, אבל בכל זאת אחד מהשחקנים הכי אהודים, של הקבוצה באותה תקופה, אחד מהשחקנים הכי טובים שלא הגיעו למשחק אולסטאר, לפחות הרבה חושבים ככה, ולהביא בשבילו סנטר שהוא פצוע, ואין לו את הסטאר פאוור של, של אליס, אנחנו מדברים פה כמובן על שנת 2012, ואנדרו בוגוט מגיע ממילווקי, ואפשר להבין, הטרייד הזה, הוא לא נראה טוב במבט ראשון, שאתה מסתכל על השמות הזה, והתקשורת באמת גם חוותה את זה ככה, וגם מועדי הקבוצה. אתה מסכים איתי?
נשמע. גל, אני אתן לך קודם לדבר.
אני חייב להגיד שאני לא כל כך מסכים איתך, זאת אומרת, אני, כמובן היה את השריקות הבוז ללייקוב אחרי הטרייד במשחק, אני חושב שזה זה נכון היה בקרב איזושהי דת קהל של אוהדי הווריורס, אני חושב שהיה באותו זמן גם בתקשורת שכיסתה את הווריורס וגם בקרב הקבוצה והאנשים מסביב היה ברור שצריך לפנות, שמונטי אליס צריך לעזוב, לפנות, לתת את המושכות לסטף, להכניס את קליי במקומו לחמישייה, אפילו אם היו מחליפים אותו תמורת second round draft pick and a bag of cheetos, אני הייתי מבסוט שהוא הולך.
אליס בעצמו אמר לנו שהוא לא יכול לשחק עם קרי, הוא צדק, הוא לא הזיז את הבן אדם הנכון.
הוא אמר, it can't work, הוא אמר, זה לא יכול לעבוד, זה או אני או הוא, ובאותו רגע זה ברור שזה הוא.
כן.
גל, אני איתך.
היה מין high risk, high reward שכזה, אף אחד לא ידע איך הוא יחזור, אבל אז בחירה ראשונה בדראפט, ואנקור הגנתי שלא היה לווריורס, לא יודע, מאז וויל צ'מברלין. ואני באמת צרחתי משמחה שגיליתי על הטרייד הזה באופן אישי.
אני איתך, אבל אני חושב שהיו הרבה לווריורס, הרבה אוהדים שכן, מאוד אהבו את אליס ולא רצו שהוא יעזוב, ואני חושב שהבעיה העיקרית עם הטרייד הזה היה העיתוי שלו, כי עשו את זה, הטרייד יצא לפועל שלושה ימים לפני שמילווקי שיחקו באוקלנד, זאת אומרת הקהל נאלץ לראות את מונטה אליס בתלבושת של היריבה, וחמישה ימים לפני טקס תליית הגופיה של קריס מלין על התקרה, ששם באמת הכל התפוצץ.
כן. תזמון זה הכל בדברים האלה, וההיסטוריה לגמרי אישרה את ההחלטה של הטרייד, אבל באמת אפשר, כאילו יש גם אלמנט רגשי למשחק הזה, שאחר כך הופכים אותו למוניטרי כמובן בציניות, אבל אי אפשר להתעלם ממנו, והרבה פעמים אנחנו רואים הנהלות, אפשר לראות את זה בפילדלפיה למשל יותר, אבל הרבה פעמים יש את הדבר הנכון, אבל אתה צריך לדעת מתי לעשות אותו ואיך לעשות אותו. אני חושב שבוגוט, בדיעבד, אי אפשר להגיד שהוא היה פחות, זאת אומרת, גל ידע את זה כבר אז, אבל אי אפשר לכעוס על ההחלטה, אבל אני מסכים שאפשר לכעוס על הדרך שבה היא נעשתה, ואולי קצת יותר טקט היה חוסך לקריס מלין המסכן, היה נותן לו את הערב שמגיע לו.
תשמע, בוגוט,
לא ידעתי שום דבר כבר אז על אנדרו בוגוט, אני פשוט שמחתי שמונטה אליס פינה את הבמה ונתן לי לראות עכשיו את איך סטף מוביל את הקבוצה הזאת ופותח בחמישייה עם קליי בבקורט הגיוני ולא שני שחקנים עם אותם חולשות בהגנה וששניהם צריכים לייצר עם הכדור, זה היה פשוט, זה לא עבד.
לא, חד משמעית, וגם צריך לדבר על התרומה של בוגוט לאליפות הראשונה במיוחד. בתור, כאילו אנחנו תמיד שוכחים אותו בצד עם כל הדיון על סמול בול ועל הרכבי המוות עם דרימון גרין בסנטר, אנדרו בוגוט היה עוגן הגנתי מאוד מאוד חשוב שספג הרבה מאוד דקות חשובות בעונה הרגילה וגם בפלי אוף בעזרת היכולת שלו לשמור על הצבע וגם ואני חושב שיכולת המסירה שלו עזרה לסטיב קר להטמיע את התנועה אצל הכוכבים במיוחד אחרי שנים של מרק ג'קסון שתוכן להם בידודים ופוסט-אפים בלי שום מסירות כאילו. אז אני חושב שבוגוט היה מאוד מאוד חשוב למערכת שבוורס בנו בשני הצדדים.
בוגוט היה מאוד חשוב, כמו שאמרת, לא נותנים לו את הקרדיט, כי בגמר ב-2015 באיזשהו שלב, הורידו אותו לספסל, כשמחשב במשחק הרביעי או החמישי, והוא כמעט לא שיחק, משחק הרביעי, כשהם עלו עם אנדרי גודלה במקומו, והוא כמעט לא שיחק במשחקים 4, 5 ו-6, ובגלל זה קצת שוכחים אותו וגם מדברים כל הזמן על סמול בול אז בכלל, אבל בוגוט הביא איזשהו קיר התקפי, זאת אומרת הוא ממש עושה חתימות, כן. כמו של הווריורס לא היה.
האמת שקיר זה דימוי בעייתי, כי קיר לא זז כשהוא חוסם, בוגוט אולי לפעמים טיפה, אבל אני איתך, תמשיך, סליחה.
לא, לא, אני מקבל, אבל בוגוט יודע גם לצאת מזה בלי עבירות.
חד משמעית.
ובנוסף, כמו שאמרת, עוגן הגנתי, ומה שלא מדברים עליו מספיק, זה שגרין נותן לו המון המון קרדיט, בהתפתחות שלו עצמו כשחקן הגנה.
מדהים, זה סופר, זה סופר חשוב.
לידו, כן.
וגם מוביל אותנו ככה בעדינות לרגע המכונן הבא שבחרנו לנו כאן בדראפט 2012, שהווריורס נופלים על גרין בטעות בבחירה ה-35, ואני בכוונה מנסח את זה ככה. גרין עצמו זוכר את כל מי שנבחר לפניו בצורה עוד פופוליסטית ודריימונד גרינית. אבל כן קורה בסוף, הטווינר, השמנמן ממישיגן סטייט, נכון? מגיע בבחירה 35, ואנחנו לא ממש בטוחים איך מרק ג'קסון הולך להשתמש בו, אם בכאשר, הוא מין 3, שהוא כבד מדי, והוא צריך לשחק ב-4, ואין לו קליעה.
אומרים עליו שהוא לא יכול לשחק לא 3 ולא 4, כי הוא לא יכול לשמור על השחקן השני, אז הוא...
כן.
אז הוא ראה ששומר את כולם,
אני יכול לשמור על כל שחקן בליגה נקודה. זה דרך יפה להוכיח את עצמך, אתה חייב להודות. ידענו שיש בו דברים טובים, כן? אבל הוא גם היה מבוגר, וגם הגובה שלו והמשקל הלחיצו את כל הקבוצות, כולל את גולדן סטייט, שבעצמה בחרה בסיבוב השני מישהו לפניו את...
לא, היא בחרה בבחירה 30 את פסטוס אזילי.
פסטוס אזילי. סוף סיבוב ראשון עדיין בחרה את פסטוס אזילי. אז גם כשהווריורס מרגישים גאונים שהם שלפו אותו מתחת לבלטות, אז צריך לזכור שגם הם בנו על פסטוס אזילי יותר ממה שהם בנו על גרין.
אני לא בטוח, האמירה הייתה שהם חשבו שגרין יהיה בבחירה 35 ופסטוס הזה לי כנראה שלא.
כן, כן, וזה באמת בדומה לאמירות שאנחנו שומעים כל הזמן על כל קבוצה אחרת בדראפט הזה שהתכוונה לבחור את גרין אבל בדיוק בחרה בשחקן אחר. אני מסתכל על הדברים האלה מאוד בצינות. בשורה התחתונה, בבחירה ה-30 בחרת את פסטוס הזה לי כשגם גרין היה על הלוח. אתה קשה להצדיק את זה... כי אתה מבין מה אני אומר?
לא, תשמע, אתה עושה חישוב קר, ואתה אומר, יש לי 70% לקבל את דריימונד גם בבחירה הבאה שלי, ו-0% סיכוי לקבל את פסטוס.
גם החישוב הזה הוא מוטעה, כי זה לא מספיק טוב, אתה צריך את גרין, זאת אומרת, אתה מבין מה אני אומר? ה-100% גרין שווה יותר. אבל גם אני אומר שיש אינטרס מאוד מאוד חזק לשייף את המציאות בצורה הזאת, וכמו שהווריורס עושים את זה, אז גם כל קבוצה אחרת בליגה, זה מה שניסיתי לומר. בכל מקרה,
ברור,
גרין
ברור,
כן מגיע.
אבל כך בחשבון, שגם, זאת אומרת, גם שאומרים שהווריורס תרגטו את גרין, אם הם היו מוכנים לקחת את הסיכון הזה, ברור שהם חשבו שלאבד אותו, זה לא כזה נורא.
כן, בדיוק. אוקיי, אז גרין מגיע, וגם הוא צריך את ההזדמנות שלו, שמגיעה לו מפציעה של דיוויד לי, נכון? בעונה הראשונה של סטיב קר?
בפלייאוף, ב-2013 בפלייאוף בסדרה נגד דנבר.
לא, אבל גרין נכנס לחמישייה כבר ב-2014.
לא.
לא?
לא, לא.
אוקיי. בפלייאוף עברנו לסמולבול, נכון?
בפלייאוף הוא מקבל דקות משמעותיות אחרי שדייוויד לי נפצע, וגם לא בתפוקה מלאה, אבל...
אם אני לא טועה, עדיין ההחלטה הייתה שדייוויד לי אמור לפתוח בעונה הבאה.
נכון.
כן, לא, אבל... בסדרה נגד דנבר לי נפצע, ג'רד ג'ק פותח במקומו, זאת אומרת מרק ג'קסון עובר לחמישייה עם 3 גארדים, אבל כן, גרין רואה יותר דקות מהספסל, הפריצה הגדולה שלו הייתה דווקא ב-2014 בסדרה מול הקליפרס, שבוגוט נפצע שנייה לפני שהפלייאוף נפתח, גרין החל מהמשחק השני בסדרה מקבל 40 דקות בערב ומסיים את הסדרה עם ממוצעים, של 18-14, אני לא זוכר כרגע את המספרים.
כן, ממוצעים דריימונד גרינים.
כן, ממוצעים מאוד מפתיעים לשחקן שאף אחד לא מכיר, ועדיין מי שאמור לפתוח את 2015 זה דייוויד לי.
כן.
וסטיב קר, כשאומרים לו היום שהוא הייתה תוכנית, זאת אומרת, יש כל מיני אנשים בווריורס שאומרים שהם המליצו למרק ג'קסון לתת לגרין לפתוח, וגם אותם אנשים כנראה המליצו לסטיב קר, אבל סטיב קר אומר חד משמעית, לא הייתה לי שום תוכנית כזאת, דייוויד לי היה הארבע הפותח שלי.
כן, ואנחנו רואים ש... ב-NBA זו ליגה ש... לפעמים השינויים בה קורים מאוד מאוד מהר, אבל יש שינויים שלוקח הרבה מאוד זמן להטמיע, או בכלל להבין שהם נחוצים, ולפעמים פציעות קצת עוזרות בזה, אפשר לראות את הדוגמאות עם, עם קריס בוש במיאמי, והפציעה שלו, ואיך שהיא העבירה את ההיט לסגנון משחק שהם מצאו, מצאו בו הרבה מאוד הצלחה, וזו רק דוגמה אחת מתוך, מתוך הרבה. לפעמים לפעמים הקרמה או המציאות עוזרת לך בצורה שאתה לא, שאתה לא מבין, וגם דיוויד לי בעצמו זכה לאיזשהו רגע של תהילה בגמר הראשון מול קליבלנד, בזה שהוא בעצם, נכון, היו כמה דקות שהוא פחות או יותר, אפשר להגיד, הראה לגרין איך לנצח את, את המלכודות על סטף קרי בפיק אנד רול, זאת אומרת שגרין היה מקבל את המהלך שהוא עכשיו כל כך מפורסם עבורו, ביתרון של 4 על 3, אחרי שיש דאבל אפ על, על סטפן קרי קרוב לקו של המחצית, של מחצית המגרש, וגרין לא ממש ידע איך להתמודד עם זה בהתחלה, ודייוויד לי נכנס לכמה דקות במשחק השלישי, שלישי, נכון?
שהם הפסידו, כן, אבל הם הפסידו,
אבל הם פתרו את ה... נכון? איך תיקח את זה?
אחרי שקליבלנד הובילה בצורה משמעותית, וביחד עם דייוויד לי מצליחו לצמק את זה, וזה היה הפסד צמוד, בסופו של דבר.
כן, והווריורס בעצם הרגישו שהם פתרו את החידה, נכון? ואני חושב שהרבה מהקרדיט מגיע לדייוויד לי, שהוא... שהיה צריך לעשות הקרבה מאוד מאוד רצינית מהצד שלו. לא מובן מאליו ששחקן שהיה אולסטר, שהיה כוכב, שהיה שחקן חמישי הקבוע,
שמרוויח
את הסכומים האלה, בדיוק יסכים לקחת תפקיד משני כל כך, ובאמת הקרמה שאני כל הזמן מדבר עליה תגמלה גם אותו. בכלל יש שיח, מטה שיח כזה על, על גרין לעומת קרי, והחיבור ביניהם והחשיבות של גרין לקבוצה, ואיך הוא נראה, איך הוא היה נראה בקבוצה שהיא פחות, פחות טובה, עם פחות סטאר פאוור מעליו, מבחינה התקפית לפחות, והייתי רוצה לזרוק את זה אליכם. קצת ראינו טעימה מזה השנה, אבל, אבל גרין לא היה בדיוק ב-100% מוטיבציה, בלשון המעטה, וגל, מה אתה חושב שגרין שווה בקבוצה ממוצעת? נכון, אנחנו יכולים להסכים שהוא יפתח בחמישייה, נכון? מה יראה?
קודם כל, אני לא חושב שראינו טעימה מזה בכלל.
אוקיי,
מצוין. אני חושב ש... זאת אומרת, דריימונד גרין, כל המשחק שלו הוא מבוסס על הפצצת האנרגיה הבלתי נגמרת הזאת, הרצון שלו להגיע לכל כדור, לנצח את כל מי שעומד מולו. העונה הזאת הייתה בבוא נעביר עכשיו שנה בלי להיפצע ולחכות לשנה הבאה, וכשהוא משחק כדורסל בלי חשק, ושהמטרות הן מטרות של בוא ללמד את הילדים איך משחקים כדורסל, לא חושב שזה מייצג באיזושהי צורה מה דריימונד
גרין. מי שלא אוהב את דריימונד גרין כן ישתמש בזה כראיה, אני מבין מה אתה אומר ואני מסכים איתך, פשוט חייבים, צריך להתחיל את הדיון.
אבל קבוצה ממוצעת, אם זאת קבוצה, אני חושב שדריימונד גרין בקבוצה בווריורס של לפני, בווריורס של כהן, הוא היה, הוא לא היה עושה קריירה בכלל לדעתי, אני חושב שהוא, האיזון, יש שם איזון מאוד מאוד עדין בין אישיות שהיא מאוד מאוד וולטייל, היא מאוד מאוד לא צפויה, ולדעת לנתב את הבן אדם הזה, היו לדעתי המון המון נתיבים שהקריירה שלו הייתה יכולה ללכת במקומות אחרים, כי זה, הוא לא, המשחק שלו הוא לא מבוסס על איזשהו רוט טלנט יוצא מן הכלל, אבל אני חושב שהשנאה קצת מסמת את עיניהם של הרבה מאוד אנשים, כי זה הרבה יותר מ... שחקן משלים, שחקן גלוגאי, או שחקן כזה, אתה עולר שוויצרי שיודע לעשות הרבה דברים. אני חושב שבראש ובראשונה, דריימונד גרין הוא סוונט של כדורסל בראש.
מסכים.
יש לו הבנה של המשחק בשני הצדדים, שהיא ברמה עם הכוכבים הכי גדולים שהיו בליגה הזאת. אין לו את הכישרון בידיים שיש להם, אבל הוא מהשחקנים האלה שרואים את המשחק מתפתח כמה מהלכים קדימה, בשני הצדדים. אני חושב שהתפקיד שלו, למרות שמדברים על זה, בהתקפה של הווריורס, הווריורס התקשו הרבה מאוד זמן עם הפתרון של הטראפים וההג'ים החזקים על סטף בפיק אנד רול הגבוה, והם התקשו להתמודד עם זה הרבה מאוד זמן, עד שפשוט שמו את דריימונד גרין בעמדה הזאת של הסקנדרי פסר, ובעצם הפליימקר האמיתי של הווריורס, ואני חושב שהאימפקט שלו שם, גם על הווריורס וגם על ה-NBA, הוא לא פחות, לא פחות ממה שהוא הראה שאפשר לעשות בהגנה בגודל שלו. ומהבחינה הזאת אני חושב ש... יש הרבה חוסר הערכה לכישרון שיש לו בראש, גם אם הוא לא בידיים שלו. אני חושב שדריימונד גרין, בקבוצה טובה, בוא ניקח, התשובה מתחלקת לשתיים, שים אותו במועדון מתפקד עם מערכת שעובדת כמו שצריך בקבוצה טובה, הוא יהיה אולסטאר. שים אותו באיזה דיספנקשנל סקרמנטו או פיניקס, והוא לדעתי מסיים את הקריירה שלו תוך כמה שנים.
סגי, איפה אתה? סגי, איפה אתה לגבי השאלה הזאת של הכישרון של גרין, וכמה האופי שלו עזר או מנע ממנו להגיע?
אני חושב ש... זאת אומרת, גרין בנה את ההתקפה שלו על קרי וקליי, אין ספק בזה, והוא די וואן טרק פוני, אבל הנקודה היא שגרין הגיע לליגה כשחקן רעב, וכל עוד הוא רעב, הוא היה מוצא את הדרך. הוא היה מוצא מה לעשות, היה מוצא איך לשפר ואיך
להגיע למאמן. אפשר לתת לרגשות שלו להשתלט עליו אם הוא לא צריך, נכון? זאת אומרת, אם הוא יודע שהוא יעוף מהליגה.
לא, זה לא היה קורה.
אתה חושב?
אני חושב שאם הוא היה בסקרמנט, הוא כנראה הולך מכות עם הבעלים או הג'י-אם או מישהו.
בטח, היו תקריות.
זה בדיוק היה הפוינט שלי, במערכת שהייתה דיספנקשנל, לא רק מתעצבן על הבעלים, גם אם השחקנים אחרי זה היו יוצאים למועדונים או עושים דברים שמדברים עליהם ב-Last Dance, דריימונד לא היה נקי מזה.
לא, בטוח, בטוח.
הוא היה מבלט כל הימים שלו במועדוני חשפנויות.
אני פשוט, אני חושב שאם הרצועה של גרין הייתה קצרה יותר, אז היינו רואים בסופו של דבר איזשהו שינוי, אז רק תיאוריה שיש לי. אני כן חושב שהאופי שלו הרבה יותר עזר לו להגיע לאיפה שהוא נמצא היום מאשר פגע בו, למרות שהוא דמות מאוד שנויה במחלוקת, ושלי באופן אישי מאוד קשה עם הדרך שבה הוא מתנהג לפעמים, וכמובן גם החברים שלו לקבוצה יגיד את אותו דבר. אני חושב שבלי אופי כמו של גרין, הוא לא היה מצליח להתבלט באותה צורה, ואני מסכים איתך גל, שאתה אומר על שאתה מדבר על הכישרון שלו לקרוא את המהלכים, והדרך שבה זה עזר לו. אנחנו לא באמת נותנים מספיק קרדיט לגאונות שלו בשני צידי המגרש, ואני חושב שגם מבחינה פיזית היו לו כישרונות שקצת לא, שאנחנו קצת שוכחים מהם מבחינה אתלטית וכדורסלנית נקרא לזה, אבל כמובן שהוא נחת בסיטואציה שהיא מושלמת עבורו, והחיסרון המרכזי שלו בכליעה לא היה פקטור כל כך גדול, בצורה שהוא בטח היה מאוד מאוד משפיע על הקריירה שלו, אם הוא היה משחק עם בקורט אחר מקליי תומפסון וסטפן קרי, כאילו אפשר להימנע.
וקווין דורנט באיזשהו שלב.
קווין דורנט באיזשהו שלב. בוא נרוץ על שני רגעים האחרונים שיש לי פה רשומים לפניי. אחד זה ההגעה של איגוודאלה ב-2013, איגי בדיוק הפסיד, לא, סליחה, בדיוק ניצח.
הפסיד.
הפסיד, עם דנבר, לגולדן סטייט. בדיוק.
בסוף הסדרה.
והנה בקיץ הוא מחליט להצטרף אליהם. בעצם נתן לנו פריוויו לאיך שדורנט התנהג עם ההחלטה שתהיה לו בסוף.
כן, אבל אף אחד לא ביקר אותו על זה. גם כי הווריורס לא היו קבוצת על, וגם כי...
איגודלה לא קווין דורנט.
אבל הייתה שם מערכת יחסים כבר מ-2010 בינו ובין סטף. הם היו ביחד באולימפיאדה בטורקיה. שניהם נוצרים אדוקים שהולכים לכנסייה וכל מה שכרוך בזה, ואיגי גם רצה להיות קרוב לעמק הסיליקון. אני חושב שהוא השחקן, זאת אומרת, הווריורס קודם כל חיפשו קודם להחתים את דווייט האווארד, זאת אומרת, הם רדפו אחרי השם הכי גדול בשוק, ובסופו של דבר האווארד אמר שהם הגיעו מקום שני צמוד, אבל הוא חתם ברוקטס, ואז הווריורס מתחילים לדבר עם איגי, הם באים למכור את עצמם לאנדרי איגודלה, והם מגלים שאין צורך, הבן אדם כבר קנה, הבן אדם רוצה לבוא, וזה נדיר בווריורס, זאת אומרת, אני חושב שהוא הראשון מזה הרבה שנים שממש רצה לבוא לשחק בווריורס.
זה פעם ראשונה מזה הרבה שנים שהיה טעם לבוא לשחק
בווריורס, כן? כן. בסדר. למה, תשמע, גם אחרי 2007, גם אחרי זה, היו שחקנים אחרים שלא רצו. היו הרבה תקופות, היו תקופות טובות, ואף אחד לא רצה לבוא לשחק.
איגי בפירוש זיהה הזדמנות בצורה ששחקנים אחרים לפניו לא זיהו, ואם אנחנו מדברים על עמק הסיליקון והמטרות שהיו לו מחוץ למגרש, אני חושב
שהוא כן פורץ דרך. אני חושב שברגע שהוא מגיע, גם המועדון מבין את הכיוון שלו ואת התרבות שהוא רוצה בשחקנים שלו, ואיגודלה הוא חלק מרכזי בזה.
מהקרבה האדירה שהוא עשה.
מנהיג, ההקרבה שהוא עשה כשהוא היה מוכן לרדת לספסל ב-2015 ולא עשה פרצופים ובעיות אגו.
רק נזכיר, איגי לא עלה משחק אחד מהספסל כל הקריירה שלו.
לפני 2015.
והיה באולסטאר ופתאום מגיעה הדרישה הזאת והוא כועס, הוא לא מרוצה מזה והוא מקבל את זה בהכנעה טוטלית, זאת אומרת, אפשר לעשות גם וגם, הוא יכול להרגיש לא בסדר עם זה, שזה לא ראוי, אבל הוא לגמרי עשה את מה שביקשו ממנו, וכמובן תוגמל בסדרת הגמר הראשונה ב-2015, כשחזר לחמישייה במה שאנחנו מכירים בתור הרכב המוות, נכון?
כן. אז אני קורא עכשיו את השחקן השישי, הספר האוטוביוגרפי שלו, שקורא זה הקדמה, כן, בשלושה חודשים קראתי את ההקדמה, אבל
יש לך ביקורת על ההקדמה?
הוא מספר על הרגע שבו הוא הבין שיש לו סיכוי להגיע ל-NBA. תשמע, זה אישיות
דמות צבעונית מאוד
נדירה. יש הרבה שחקנים בסדר הגודל שלו שלא מבינים איפה הם נמצאים. אם אתה מסתכל נניח על שחקנים כמו אנדרו ויגינס, או הם חושבים שהם כוכבים, ואיגודלה דרך אגב שחקן הרבה יותר טוב מויגינס, הם חושבים שהם כוכבים, הם רוצים את הכסף הגדול, הם רוצים את התהילה, הם לא מוכנים לעבוד בשביל זה, והם בטח ובטח לא מוכנים לזוז אחורה בשביל להגיע להישגים. ואיגודלה מוכן, ובעצם הדוגמה האישית שהוא מביא משמשת גם את הקבוצה ב-2017, כשבסופו של דבר קרי וקליי צריכים לקחת צעד אחורה כדי לקבל את דורנט לקבוצה.
כן, חד משמעית, הוא מייצר תרבות ארגונית בריאה, אנחנו כל הזמן נותנים את הקרדיט הזה לטים דנקן ולשחקנים אחרים שמוכנים להיות, לכוכבים שמוכנים להיות מאומנים, כאילו שזו איזו מילה גסה, כאילו איזה כוכב מסכים להיות מאומן, כל הכבוד זה, אז איגודלה בעצם, בדוגמה האישית שלו, בעצם חסם את האפשרות של כל אחד אחר להתלונן על התפקיד שלו, כי יש לך פה את השחקן אחד לתהילה עתידי, או שאפשר לדבר על זה אם כן או לא, אבל הוא מוכן לרדת.
אני חושב שבממפיס יסכימו איתך, אבל
לא, בסדר, לפחות אפשר להעלות את השם שלו בדיון, והנה הוא מוכן לקחת תפקיד שהוא לא לקח בחיים, בפיחות מעמד כזה, ועכשיו אתה לא יכול להתווכח. אני חושב שיש הרבה מאוד כוח לקבוצה שיש לה תרבות ארגונית כזאת, ואיגי שוב עזר לייצר אותה, ובגלל זה הוא נכנס לפודקאסט שלנו, וזכה ב-MVP על ההגנה שלו לברון ג'יימס, שקלה 250 מיליון נקודות בממוצע למשחק, ואת הסדרה.
כן, אבל אני חושב שהגיע לסטף.
לא, חד משמעית, גם אני, אבל כאילו עדיין, זה עדיין הישג.
אם יש לי איזשהו ריזנטמנט לאנדרי איגודלה הזה, על ה-MVP הזה, לדעתי זה היה איפשהו איזה פרס ניחומים לאלה שאמרו שצריך לתת ללברון.
כן, אני מאוד מסכים.
אז בוא ניתן לאיגודלה ולא לסטף, כי איגודלה שמר על לברון.
כן, אנחנו לא יכולים לתת את זה ללברון, בוא נמצא דרך אחרת להדיר את לברון. זה באמת היה היגיון מאוד, מי שעשה את זה ככה, זה היה היגיון מאוד בעייתי בעיניי. כי אם לברון היה כל כך טוב, אז על מה הקרדיט של איגודלה בעניין? וברור שלסטף היה אימפקט יותר גדול בסדרה הזאת, ועכשיו מאז אנחנו מחכים ל-MVP ראשון בגמר לסטף קרי, כדי שנוכל להוסיף אותו לרשימה שבעיניי הוא גם ככה נמצא בה. אבל זה אולי זה למועד אחר.
עוד יהיו.
בדיוק, אנחנו מקווים. הדבר האחרון ברשימה שלי, ואגב, סגי, שמתי לב שלא הכנסת את ההגעה של קווין דורנט לתוך הרשימה של ציר הזמן שלנו, לא נעלם מעיניי, אבל הדבר האחרון זה ההגעה של קר ב-2014, כמובן כבר נגענו בקבוצות שהיו לקר, אבל בואו נדבר רגע על המעבר ממנו, מג'קסון אליו, כי באמת לא יכולים להיות הפכים יותר הפוכים מזה ברמה של תפיסה הזה. מקצועית.
אני רוצה רק להביא ציטוט של עיתונאי בשם ברוס ג'נקינס, שכתב בקרוניקל, אחרי הפיתורים של מרק ג'קסון, אז זה גם מופיע בספר, לדחות את כל ההצלחה בגלל אישיות של בן אדם, זה אימור גדול מאוד, הוא מדבר כמובן על הסכסוך בין לייקוב וג'קסון, אני לא קונה את הדעה שהיא מאמן חדש, אותם ווריורס יגיעו לגמר ה-NBA בשנה הבאה, טעות מוחלטת, אפס סיכוי שזה יקרה.
אני מודה ומתוודה שאני הייתי במחנה הזה באותו הקיץ.
גאיז, יש לו ניצחונות ויש לו נפילות, יפה.
כן, כן. תשמע, אני הייתי, זה בדיוק גם אותם הטיעונים, זאת אומרת, הסוף סוף, אחרי שאני עוקב אחרי הקבוצה הנוראית הזאת, מאז שאני בן 12, יש קבוצה
שהגיע לאנשהו.
יש לה שהגיעה לסיבוב השני בפלייאוף. אתה מבין מה זה להגיע לסיבוב השני בפלייאוף?
זה כמעט אליפות
הרי. מה אתם השתגעתם עכשיו?
וגם סטף,
ויש לציין שסטף היה נגד. זאת אומרת, לסטף היו מערכת יחסים מאוד טובה עם מרק ג'קסון. סטף לא היה מעוניין שמרק ג'קסון יעזוב.
סטף גם הייתה מערכת יחסים עם ישו שהוא לא רצה להרער באותה תקופה.
כן, הם היו מאוד קרובים שם גם מהסיבות האלה כנראה.
אני צוחק, אבל תמשיך.
אבל לגמרי הרזקתי בדעה הזאת, זאת אומרת, פחות אולי מאיזו הערכה גדולה לכמה מרק ג'קסון גאון, אלא יותר מ-Don't Rock the Boat, כאילו, זה עובד, יש לנו קבוצה טובה, הם מחוברים, הייתה קבוצה שכבר בשנים תחת מרק ג'קסון, הייתה קבוצה מאוד מאוד מחוברת, ששיחקה מאוד מאוד ביחד, ומאוד מאוד אחד בשביל השני.
כן, ג'קסון יש לו הרבה קרדיט.
אבל זה בדיוק הבעיה עם ג'קסון, כאילו כשאתה אומר שהם היו מחוברים, זה בדיוק הבעיה, כי ג'קסון פילג אותם. יכול להיות שעל המגרש הם היו מחוברים, אבל מחוץ למגרש הם ממש היו, ג'קסון היה מאוד משתמש בשיטת האחד נגד השני. שמעת מה הוא אמר לך, מה הוא עשה, איך הוא לא מסר לך.
כן, הוא הלך היה... נגד העולם מנטלית כזה, והסכסוכים שלו עצמו עם העוזרים שלו ועם ההנהלה, שגם מובן, זה היה מאוד לא sustainable, מה שזה לא היה שם שעבד, זה היה... היה קשה לראות את זה ממשיך, בין אם קר היה סטיב קר ובין אם קר היה כל אחד אחר, אני מסכים עם זה.
אבל אורן, אם אני יכול קצת לגאול את עצמי,
זה רגע, אני רוצה להרים לך, אני רוצה להרים לך.
אתה זוכר את זה בכלל, סגי?
בוודאי שאני זוכר את זה.
וואי וואי.
אז הנה, סגי הרים לך.
אם גל אומר שהוא היה במחנה הזה כשהעונה נגמרה, הוא היה ראשון המתהפכים.
מה זה ראשון? משחק טרום עונה הראשון של הווריורס באותה עונה היה בלוס אנג'לס, ואני גרתי ליד לוס אנג'לס באותו זמן, והלכתי לראות את המשחק הראשון הרשמי של הווריורס עם סטיב קר, ואני במחצית של המשחק הזה כבר הייתי באופוריה. בסוף המשחק פשוט אמרתי שאני חייב לדבר עם סגי, אמרתי לו, תקשיב, הווריורס הולכים לזכות באליפות השנה, וסטף הולך להיות ה-MVP השנה.
זה מדהים. זה מדהים, גל, אתה אכן נגאלת.
אל תשמיט.
סגי פה כדי להאמר.
אם אתה רוצה להפוך את זה חזרה, אז אמרתי לסגי, בוא נשים על זה כסף.
כן.
עכשיו, אתה יודע כמה הכסף היה שווה לשים סטף קרי MVP וווריורס אלופים לפני פתיחת העונה?
לא, כי לא בדקתי אז, לא חשבתי שזה יקרה.
מה שהתברר לי, אחרי שסגי כבר הסכים, אגב, וסגי, אני ממש מתנצל, שמעולם לא שמתי את האימור הזה, אבל הסתבר לי שאתה לא באמת יכול להמר סתם ככה בקליפורניה. אני לא יכול ללכת ולשים אימור על ה-NBA, רק בווגאס אפשר להמר על ה-NBA. ולא מצאתי דרך טכנית לשים את ה-$200 האלה שאמרנו לשים האימור
הכפול הזה. כמה הם היו שווים לך?
אבל הם היו שווים כמה... עשרות אלפי דולרים.
אוי,
לא, לא, בוא לא נסחף. אני זוכר שכן היה, הייתה אמירה שהווריורס הולכים לזכות באליפות, ואני זוכר שכן האימור שרצית, שהצעת היה.
אני חושב שהמשולב היה כמה מאות היחס.
בסדר, אבל אתה רצית לאמר עליהם כאלופה, ולזה אני הסכמתי, לפחות לזה אני הסכמתי, זה מה שאני זוכר. אתה אמרת באמת $100, ואני אמרתי חסים גם בשבילי 100.
כן, אוקיי.
אבל לא קרה.
לא, לא, ולא קרה בגלל סיבות טכניות, אבל הנה עכשיו יש לי תיעוד עם עד, שאני אמרתי שהם יקחו אליפות עוד לפני שהעונה הזאת התחילה.
חברים, זה מדהים, ומבין הדברים שלא קרו זה בהחלט בטופ של הרשימה.
אתה ואולי... ואגב גם אסף רביץ אימר עליהם שהם הגיעו לגמר הליגה. באימורים של וואלה.
אז תגיד, פתעת אותי שאתה זוכר את הפרט הזה מלפני כל כך הרבה שנים.
אני זוכר שאסף רביץ אימר עליהם, אני זוכר הכל.
לא, אבל על האימור הזה שאמרנו, כשאמרת לי, יאללה, שים 100 דולר.
אתה מדבר עם סגי פה, חבר.
יאללה. עצם זה שלא רשום לך בפנקס, שאתה חייב לי, לא יודע מה היה היחס, זה כבר התחלה טובה.
אני עושה אקסיט, אני מספק לך את זה כאילו.
אבל גל יריח אותי פעמיים בלוס אנג'לס, כי יד המלך, אז אני חייב לו.
גדול. אז באמת חצינו את קו השעה ששמנו לעצמנו, וזה אולי כן הזדמנות להגיד, לדבר על דברים שלא קרו באמת, כמו אי הזכייה של גל וסגי, אפשר להאשים בה את גל. אז דיברנו קצת על שרווד סטראוס ועל הדרך שבה הוא מפמפם את הספר שלו, עם הטרייד שלו היה על קריס פול, נכון? היה גם את הטרייד על קווין לאב, ב-2014 שלו קרה, נכון? קליי תומפסון היה השם הבולט בחבילה, שאולי כללה גם את דרימון גרין והריזון בארנס.
אני חושב שרק את גרין, אבל תשמע, מדברים הרבה על טריידים שקרו או לא קרו, ואין לך באמת, ואף אחד לא יאשר ויכחיש בסופו של דבר. דרור הזכיר לי איזשהו סיפור עם שטראוס שאני קצת שכחתי. Mm-hmm. שטראוס בזמנו דיווח שגרין מאוד מסוכסך עם קר שיש ביניהם איזשהו נתק, והקבוצה השתלחה בו, וגם גרין וגם אמא שלו קיללו אותו וכו' וכו', ואחרי זה התברר ששטראוס צדק, מה שבעצם אמור להעיד על האמינות שלו בתור עיתונאי.
שטראוס הוא אחד העיתונאים הכי מוערכים אגב בתחום שלו, נכון? חשוב, כאילו, לא כולם מכירים, כאילו בטח עכשיו שהוא מאחורי מאחורי של פייוול.
אבל יש לו אישיות, זאת אומרת, אני פגשתי אותו פעמיים, אני לא מכיר אותו, הוא לא חבר שלי, אני לא בא לטעון את זה פה. יש לו אישיות קצת
קוצנית.
בדיוק, בדיוק. עכשיו, כשהוא מסתובב עם הקבוצה, נדמה לי מ-2000 ו... אני זוכר אותו מ-2014, אפילו לפני. אני מניח שהאישיות הזאת היא גם פוגעת בשחקנים ובזה. זאת אומרת, אני לא חושב שמתים עליו. זאת אומרת, כל הסיפור, דרור הזכיר את הסיפור עם דריימונד גרין, אני זוכר את המסיבת עיתונאים של דורנט, שדורנט נכנס בו במאה קמש בצורה כן. חזיתית.
דמות מורכבת בפני עצמה, קווין דורנט, תמשיך. נכון. בטח. נכון.
אז שטראוס הוא זה. עכשיו, אני לא, תראה, אני לוקח את דרך הביניים מה שסורוקה הציע בדף שלו באמת, שכנראה שבוב מיירס, שלא היה אז הג'י-אם, היה אז עוזר ג'י-אם, הלך לדל דמפס ושאל אותו מה צריך בשביל לקבל את קריס פול. דל דמפס אמר לו, תביא לי את קרי קליי וכנראה בחירת סיבוב ראשון, ואז הוא הלך לקריס פול ואמר, יש לנו על מה לדבר, קריס פול אמר לו שלא, ובזה זה נגמר. זאת אומרת, זה לא כן. באמת עלה לדיון.
כן, וגם אנחנו יודעים שיש באמת הרבה דרכים לנסח נכון. את הדברים האלה בצורה שאתה לא אמרת שום דבר שהוא...
בדיוק, ועכשיו דווקא ה-What If היותר גדול זה מה שמרק לסרי אמר, הבעלים של מילווקי, זה שהטרייד, זאת אומרת שהווריורס הציעו בהתחלה למילווקי את קרי תמורת בוגוט, והצוות הרפואי של מילווקי הפיל את העסקה הזאת. לא עושה שום שכל, בטח לא בתקופה ההיא שהווריורס רצו להיפטר ממונטה אליס, זאת אומרת, אבל בגלל שלסרי הוא הבעלים של מילווקי, אז לוקחים את זה כאיזושהי אמת מוחלטת. מה שכן, לסרי לא היה הבעלים של מילווקי ב-2011, הוא היה מעורב במועדון, אבל בצורה מאוד שולית.
מידך, איזה אינטרס יש לו לשקר פה? זאת אומרת, זה
מוציא אותו רע. לא, אבל יש אינטרס לעובדים שלו לשקר לו.
לא, הסיפור הזה מוציא את מילווקי רע. אז אתה, למילווקי אין שום אינטרס להמציא סיפור.
יש לעובדים שלו, זאת אומרת, יש לעובדים שלו אינטרס, כן, לספר לו שהווריורס עשו ככה וככה. עכשיו, הוא מוסיף באותו משפט שהצוות הרפואי פותר מזמן, כן? אבל...
כן. הוא כאילו מנסה לנקות את עצמו, זה ברור.
שמע, הוא ניסה להיכנס בג'ו לייקוב, זה היה בדיוק אחרי האמירה של לייקוב על זה שהם שנות אור.
שהצבנה הרבה אנשים באותה תקופה.
כן.
כן, אז אולי זה חלק מהאינטרס שלו, גל, אבל...
יכול להיות.
אבל לא, אני... אני מסכים שבכלל באופן כללי הנתיבים האלה שלא נלקחו, זה תמיד נורא קשה לדעת מה הם, ולכל צד יש אינטרס מאוד ספציפי לצייר דברים באיזושהי צורה. זה כן מעניין לחשוב על קווין לאב וסטף קרי, או קליבלנד בלי קווין לאב, ולנסות לראות איך דברים היו, איך ההיסטוריה הייתה נכתבת אחרת. אבל אולי באמת זה שאלות שתפקידן להישאר פתוחות. ועכשיו אני אפתח לכם את הבמה ותגידו לי אם יש משהו שאתם חושבים שלא נגענו בו שראוי, כמובן קווין דורנט מגיע, אבל אין שום דרך להתחיל כאילו, זה אבל כן, סגי כך.
לא, יש לי שאלה לגל לפני קווין דורנט, כי אני דיברתי הרבה, שואלים אותי הרבה על איך הרגישה לי האליפות הראשונה אחרי שאני אוהד כל כך הרבה שנים וכולי, אז אני יצא לי לדבר על זה פעם או פעמיים, אני אשמח לשמוע אותך, מה הרגשת?
תשמע, זה גם כמו שאמרנו קודם, האליפות הזאת באמת הייתה בדיוק כשאני מצאתי את עצמי בקליפורניה, והיה לי נורא נורא קשה עם זה שאין לי אף אחד לחלוק את זה איתו. זאת אומרת, אני באמת, וכדי שאני חושב כדי להבהיר עד כמה הווריורס היו חלק חשוב מחיי, אז בימי שנות ה-90, אמצע שנות ה-90, עוד לפני שהיה סטרימינג, אני הייתי קם ב-5 בבוקר להתחבר ל-KNBR, שזה הרדיו שלפחות אז שידר את הווריורס. ב-5 וחצי הם כבר היו חוסמים את השידור, כי זה היה השידור של המשחק, אז הייתי להתחבר לתוכנית שהייתה לפני המשחק, ב-5, כדי להצליח לראות, לשמוע את המשחק ב-5 וחצי, לראות את הקבוצה מפסידה, ב-97% מהמשחקים.
לשמוע.
במשך עשור. אז זה היה רגע מאוד מאוד רגשי בשבילי. זאת אומרת, אני זוכר את הילד צוחקת עליי על זה שאני בוכה על משחק כדורסל. אבל היה לי נורא נורא חסר, כי ציפיתי שאם זה יקרה, אני אהיה עם לפחות איזה מסיבת צפייה אצל מישהו בבית. אתה יודע, לחלוק את הרגשות האלה, לפחות עם עוד מישהו שיושב לידי, אז ישבתי לבדי בסלון, ובכיתי. ואני חייב להגיד שמאז גם קצת, אני לא חייב שרגשות שכאלה יכולים לחזור שוב. זאת אומרת, האליפות השנייה והשלישית, וזה כבר...
איך הרגשת ב-2016?
האמת היא, פשוט, אני קיביתי, ניתקתי ולא נכנסתי לראות שוב או לקרוא על זה עד היום. אני בהכחשה מלאה. פשוט לא התעסקתי עם כדורסל המון המון זמן. מעולם לא ראיתי הילייטס.
של המשחק השביעי.
של משחק 7. אני לא רוצה לראות את השלשה הזאת של קיירי או את הגג הזה של לברון. לא מעוניין. באמת, פשוט...
בהצלחה.
ביתי, הלכתי הצידה ולא ראיתי... לא ראיתי את זה מאז, לא חשבתי על זה מאז, אבל אתה יודע מה, ברטרוספקטיבה של אוהד ספורט, בסופו של דבר, הזכות לעקוב אחרי הקבוצה עוד חודש, ולחלוט מעוד 25, קיבלנו הכי הרבה משחקים שאנחנו יכולים להיות, הכי הרבה דקות מתחות, הכי הרבה רגש, התוצאה הסופית, במבט של כמה שנים אחורה, תכלס פחות חשובה. זאת אומרת, היינו חלק מסדרת שתחשב לנצח כאחת מסדרות הגמר הטובות בהיסטוריה, לא נורא שהיינו בצד השני שלה.
שמע, היום. הבריאות המנטלית שאתה מפגין פה, לא מקובלת עליי בכלל, כאוהד כדורסל, תצא החוצה.
עכשיו, מה אתה מקבל מספורט? אתה מקבל את הזכות לחוות רגשות מאוד מאוד חזקים, בלי לסכן שום דבר.
אתה איבדת אותי לחלוטין, אני...
עכשיו, בזמן אמת אני אומר לך שהייתי מדוכר, אני חיביתי את הטלוויזיה ולא רציתי לראות כדורסל שנה. היום במבט לאחור, זה גם היה חלק מהזכות של להיות חלק מהחוויה הזאת.
סגי, לפני...
אני רק אגיד שאני קצת, החוויה הזאת הייתה ממוסכת אצלי, כי נולדה לי, הבת שלי נולדה במהלך הפלייאוף. אני זוכר שאת משחק 6 מול אוקלאומה סיטי ראינו במלונית. אז כאילו כל הכאב הזה היה קצת ממוסך, כאילו זה היה תקופה, אתה יודע, שבועות הראשונים של הוואות וכולי. אליפות הראשונה הייתה דבר מדהים, קשה לתאר את זה, אחרי כל כך הרבה שנים שאתה הולך אחרי מועדון כושל, אתה כבר לא מאמין שזה יכול לקרות, ופתאום זה קורה, וזה הכי כיף בעולם. וזהו, ואולי, זאת אומרת, לי ולגל לא יצא, זאת אומרת, רוב שיחות הווריורס שלנו היו אופליין, אונליין, יותר נכון, ברשת, אבל יצא לנו לפחות לראות אחד המשחקים הכי טובים של הווריורס בשנים הגדולות. אחד המשחקים הכי טובים של קרי, אתה זוכר? ביחד.
לא.
נהדר. הבן אדם שמדבר על זה שהוא היה לבד, המשחק נוגד אוקלאומה סיטי, אני הייתי אצלך.
הייתה לי תחושה של איזה תיקח.
אני, תשמע, זה לא שאני לא זוכר שהיית, וגם הלכנו למשחקים בסטייפלס.
כן, לקחנו אותך, הלכנו למשחק של הלייקרס.
כן, אבל זה לא היה של
טורונטו. לייקרס טורונטו.
אבל באופן כללי, היכולת שלי לזכור דברים היא בעייתית. אני גם סובל מתסמונת שנקראת אפנטזיה, שאומרת שאין לי את היכולת לראות דברים בעיני רוחי. זאת אומרת, אין לי זיכרונות ויזואליים של שום דבר בחיי. אז מאוד קשה לי לשייך אנשים אל ציר הזמן.
אני מבין, צגי, הוא לא השם.
אני לא מאשים אותו, אבל הבן אדם זוכר שהוא היה לבד כשהם זכו, אז ציפיתי שהוא יזכור.
כן, 12 שלשות של סטף קרי ביחד עם סגי על השפה.
אנחנו כמעט, כן, אנחנו כמעט...
אתה מדבר על המשחק עם הערכה והשלשת ניצחון מהחצי?
כן.
היית אצלי?
נכון.
וואי, זה המשחק, אבל את המשחק אני זוכר. את המשחק אני זוכר.
אני יודע.
קשה לי. אחלס, המשחק הזה צריך להיות אחד מהרגעים פה על ציר הזמן, כי אני באמת חושב שהוא שינה משהו לא רק בקרב אוהדי הווריורס. אבל נכון, אנחנו יכולים לוותר על ההגעה של דורנט, דיברו עליה מספיק, הגענו אל סגי, אני בטוח שלך יש משפט וחצי להשחיל פה על, על, על הדרך שבה אתה חושב שזה השפיע.
תשמע, אין ספק שזה הפך את הווריורס מקבוצה גדולה לקבוצה אדירה. דורנט הביא איזשהו חוסן שפשוט אי אפשר היה להתמודד איתו.
אבל.
אבל הוא לקח, הוא לקח, תשמע, הוא לקח, אבל אני לא מאוד דורנט, כמו שכולם יודעים, הוא לקח קצת מהדברים האחרים שהקבוצה עשתה. העונה הראשונה הייתה עונת הירח דבש, שאני חושב העונה הכי טובה של הווריורס. האליפות הכי חד משמעית, למרות שמי שאוהדי סן אנטוניו, יותר נכון, מי ששונאי זזה פצוליה יחלקו איתי, יחלקו עליי. המשחק היחיד שהווריורס כמעט הפסידו, הם היו בדאון 23 כשזזה הוריד את קוואי. אבל בהחלט אליפות חד משמעית העונה הכי טובה, ואחרי זה משם זה ידרדר, כי כל צעד משך לכיוון שלו. זה הספיק לו עוד אליפות אחת, אבל בשנה...
אני חושב שראית את התגובות, את האינסייט של דריימונד השבוע, שהוא נפתח קצת לגבי כל מערכת היחסים שלו עם דורנט ו...
ועל הקושי באי ודאות, נכון? הוא אומר, תחליף אותו כן או לא, תגיד לנו.
כן, שהוא ממש ממש, המקור לכל המתח היה שדריימונד נאלץ להתמודד בעצמו עם כל הלחץ של העיתונאים, כי קווין דורנט פשוט לא מסכים לדבר עם העיתונאים. אז הוא אומר, זה שאתה לא מסכים זה יפה, אבל הכל נופל עליי, ואני כל פעם אומר, אני חותם על החוזה, אני נשאר, וקלי אומר, תפסיקו לדבר עם זה, I'm a warrior for life, ושואלים את קווין דורנט, והוא אומר, לא יודע, וקצת הרגשה של, אתה יודע,
תשמע,
קצת פחות חשובה לך.
אחת הסיבות, אגב, שאני מעריך יותר את האליפות האחרונה של שיקגו, בטח אחרי שאני צופה בסדרה, שם אמנם הייתה ודאות, הייתה ודאות שזאת העונה האחרונה שלהם ביחד. כי ג'רי קראוס מראש אמר שאני לא את פיל ג'קסון הולך להחזיר, לא את פיפן הולך להחזיר.
דריימונד אמר שזה מה שהיה חסר להם.
נכון.
טוב, זה כבר...
תשמע, אם דורנט היה אומר, אם דורנט היה אומר בתחילת העונה, אני, זו העונה האחרונה שלי פה, אני הייתי מכבד אותו יותר.
לגמרי.
זאת הייתה...
במאמר מוסגר, אני חייב להגיד ש... באופן אישי, אני הרבה יותר נהניתי מהכדורסל שהווריורס שיחקו לפני קווין דורנט, וגם עצם ההפיכה של הווריורס למצב שבו כל דבר חוץ מאליפות הוא כישלון מוחלט, מאוד פגע לי בהנאה מהעונה.
אנחנו צריכים לציין פה שאתה אוהד הפועל. זה נוצא בעייתי, דרך אגב גם לי, שאני לא אוהד הפועל. כן, ללא ספק, ההגעה של דורנט, זאת אומרת, ברגע שאתה הופך פתאום למשהו שהוא כל כך גדול, ובסופו של דבר אני וגל הגענו לווריורס כאוהדי אנדרדוגים, זאת אומרת, אחרת אין לך שום סיבה לאהוד אותם, אם אתה לא גר באזור סן פרנסיסקו, אז זה מייצר כאילו איזשהו דיסוננס מחשבתי. וגם אני, עונת 2016, עם כל זה שלא זכינו באליפות, והכאב שמה הייתה הרבה יותר מהנה מכל מה שקרה אחריה. מבחינתי, מבחינת
ההרגשה האישית שלי, אתה רואה שאני לא עד כדי כך מוזר?
אתה לא.
מבחינת ההרגשה האישית שלי, אז השיא היה שמה.
השיא היה בכלל ב-2008.
עזוב, זה היה... 2007 התכוונת.
שבע. כן.
הוואט איף, מה אם הכי גדול פה הוא באמת, מה היה אם דורנט פשוט היה עוזב את השושלת הזאת בשקט ונותן לה להתפתח בצורה אורגנית, כמו שאני בטוח שסגי לא לבד ב... אולי, לא יודע אם אני מכניס לך דעות לפה, אבל...
לא, תשמע, אתה רואה את אריסון ברנס אחרי שהוא עזב את הווריורס ואתה אומר, עזוב אותי, תביא לי דורנט.
אוקיי, אז אולי זה בכלל ברנס ששכנע אותנו. ואני, קודם כל, היה לי תענוג, אני כרגע מגיע לשלב הסיכום ברשותכם, היה לי תענוג לדבר עם שני אוהדי ווריורס שרופים כל כך, סגי, היה לי גם בנימה פומבית זו, אני אגיד שהיה לי תענוג גם לערוך את הספר שלך, ולקרוא אותו, ולקחת חלק בקריחה גם, אז תודה לך גם על זה, יש לך מילות סיכום לפני שנעביר לגל?
גל, אשתך קרא בסוף את הספר?
אני לא בטוח שהיא סיימה אותו, אני חייב להגיד. היא קראה, היא נהנתה ממנו בהתחלה, היא ביקשה למסור לך שהיא נהנית, וגם, אתה יודע, קצת כמו בריקוד האחרון, כל ההיילייטס האלה שאני כבר ראיתי, אז הכל חדש לה. אבל בכל מקרה, כן, זה נראה לי הזדמנות טובה באמת להגיד לשניכם, תודה רבה על הספר הזה, שהוא באמת נדיר במחוזותינו, ואני מקווה שתתחילו פה טרנד.
לוואי.
הוא לא נדיר אצלי בבית, יש לי עוד הרבה עותקים, תקנו.
ובכלל, אני חושב שכן, לא מספיק, סגי לא קיבל מספיק קרדיט, כי אני חושב שדיברתי איתו בזמן אמת על זה, שהייתה לי אישית תחושה שאין שום סיכוי שהוא מגיע ליעד שלו, ושכבר אני חושב שאפילו אמרתי לו, כאילו בוא תעזוב את זה, בוא תחשוב איך אתה ממנף את מה שיש לך למשהו אחר, כי זה לא יקרה, וזה לגמרי, אני חושב שלא הרבה אנשים יודעים את זה, שזה היה כבר שם כאילו מאוד מאוד קרוב פשוט לא לצאת.
לא, בשבוע האחרון עשינו 65% מה...
סגים שתחליט שהוא מוצא דרך למצוא, לסגור את הפער הזה, ולא לוותר על אף שכאילו נראה שאלוהים ממש לא רוצה שמוצא את הספר הזה.
זה היה קאמבק מדהים, קאמבק...
הכל התחרבה שם בכל הנסיבות שלא תלויות בך, אבל כל הכבוד.
אכן.
שלא ויתרתם, על האמונה.
תודה, תודה. אני חייב לציין שזה באמת היה, זה הגשמת חלום. הייתי מאוד רוצה לעשות את זה כמו שטראוס, כאילו, כעיתונאי אמיתי, ולא כמישהו שקורא דברים, ו... זאת אומרת, אני קראתי המון המון חומר, ועשיתי מחקרים מאוד מאוד גדולים, אבל לא יצא לי לדבר עם אף אחד מהשחקנים. וזה מה שמצייר אותי.
ניסית?
ניסיתי,
פניתי
לווריורס, הם לא טרחו לחזור אליי, פניתי אליהם כמה פעמים, צערי איש הקשר שלי שם, עבר לאטלנטה ביחד עם ה-GM, הבחור שאתה שלחת לי את האימייל שלו אז.
כן, זה שסידר לי לפגוש את סטאפ.
אז זהו, אז הוא עבר לאטלנטה.
תראו, זו דרך מאוד שלילית לסכם פה הישג שהוא בעיניי מאוד... מאוד יפה.
לא, תשמע, זה הישג אדיר, וזה חלום, וזה הכל. אני כן, כי יוצא לי לחשוב על זה, זאת אומרת, אבל אני חושב שמה שעשיתי את זה בעיקר בשבילי, ואני שמח שהיו לי מספיק אנשים ששתפו איתי פעולה, כדי שזה לא יצא מהכיס שלי. אני מקבל המון מחמאות, וזה משמח אותי מאוד. אני, זה, לעבוד איתך היה מאוד כיף, למרות שצעקתי עליך לא פעם ולא פעמיים. אני מתנצל על כל מה שנאמר באותה תקופה. זהו, תשמע, אני אסכם, קודם כל היה לי מאוד כיף, לא יצא לי לדבר עם גל מאז שהוא חזר לארץ, איזשהו תסמין של אנשים שגרים בחול, אתה רואה אותם פעמיים בשנה.
התראינו הרבה יותר שגרתי בקליפורניה,
אתה חושב. כן, זה היה לי אותו דבר שגרתי בהונג קונג, הייתי רואה אנשים שלוש פעמים בשנה, ומאז שחזרתי לארץ אני לא רואה אותם בכלל. אז היה כיף, וכיף לדבר על הווריורס, ואני... קודם כל אני רוצה להזמין, אם מישהו הגיע עד פה והוא, ונהנה לשמוע אותנו, אם אתם מועדי מיאמי או סן אנטוניו או קבוצה אחרת שהיה לה תקופה גדולה ואתם רוצים לבוא ולדבר על זה, לדבר על איך הקבוצה הגיעה לשם ואיך הייתה, איך אתם הרגשתם והניתוחים שלכם ומתי ידעתם ומתי לא ידעתם, אז תיצרו איתנו קשר ואנחנו רוצים להקליט עוד דברים כאלה. על מיאמי, על דאלאס, על סן אנטוניו, על הלייקרס של סוף שנות ה-2000, הלייקרס של תחילת שנות ה-2000. אם אתם זקנים מספיק על הלייקרס של שנות ה-80 והסלטיק של שנות ה-80, וכמובן שיקגו, בואו נחכה שיגמר תיגמר הסדרה ואז כולם ידעו עליה הכל. אז צרו איתנו קשר ואנחנו נרים איזושהי הפקה בכיף גדול.
חברים, בנימה זו. מתראות, תודה רבה לכם.
תודה, תודה, לילה טוב.
לילה טוב.
ביי ביי.